הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף.
שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון ב-103 FM שהולך להכניס אתכם למאחורי הקלעים של תעשיית הקניונים והקימונאות בישראל. שמי בני חליף, אני נושם וחי את העולם הזה כבר 26 שנים, ממנהל חנות למנהל קניון, וכיום אני בעליה של חברת פלייסמייקר המתמחה בניהול ופיתוח מרכזים מסחריים. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך להזזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ולמעלה מ-10 מיליון מטרים מרובעים של שטחי מסחר, ואיך כל זה עובד. איך גורמים לכם, הצרכנים, להגיע בהמוניכם? מה הסודות שמתחבים מאחורי חלונות הראווה, ובקיצור, מה להזזל קורה פה? אז הסודות שמאחורי חלונות הראווה. בואו נתחיל. והיום אני מארח קולגה, חבר, ותיק בענף, מאוד מאוד מנוסה. אתה יודע שיש לנו את אותו ותק, גיא, 27 שנים, בעל ניסיון של 27 שנים, כעורך דין מסחרי, שותף, מייסד בפירמת גרוס קולן ברנר, הכוללת 35 עורכי דין שעובדים ב6 מחלקות, אשר מלוות מגוון גופים עסקיים מובילים בתחומי המסחר והקימונאות. אני יכול ככה למנות את הגופים, או בוא נגיד את הקטגוריות השונות.
אתה מדבר על המחלקות במשרד.
על המחלקות במשרד, אתה יכול, אתה
כן,
בוא,
בטח,
תגיד
בטח,
אתה,
בטח.
כן.
יש לנו, בעצם המשרד הזה הוא תולדה של תהליך מיזוג של מספר משרדים, שהגיעו מכל אחד מהזווית שלו עם ההתמחויות שלו, לאירוע הזה שנקרא קימונאות ומסחר. אז אם אנחנו הגענו, המשרד שלנו בתחום המסחרים, הפורטה של פרנצ'ייז, של זכיינות, שאולי נדבר על זה בהמשך, אז יש כמובן מחלקת דיני עבודה מאוד חזקה, ששם יש גם הגנה על מעסיקים מפני תביעות עובדים, וגם את כל נושא של ההתקשרויות החוזיות, על כל המורכבויות שכרוכות בזה. יש מחלקת הגירה, שזה תחום שהולך ונפתח, יותר ויותר הקצאות נפתחות, ויותר ויותר תחומים, שזה גם תחום מעניין בפני עצמו, ושם גם עורכי דין ואדמיניסטרציה שמתמחים בנישה הזאת. יש את התחום של רישוי עסקים, שמוביל עוד שותף מייסד, שזה גם נותן מענה לעסקים שהסגירת חורף עושים בעיות, ותכנון ובנייה.
כל הניואנסים אגב, ברשתות מזכניות, כן. בדרך כלל רשתות מזכניות זה מתחומי הסעדה בעיקר, אז שם כן. בכלל זה מאוד מורכב.
נכון, אוקיי. נכון. 50% מהלקוחות שלנו באמת מאוד הם מאוד חשוב. מסעדות, בתי קפה, ברים, מועדונים, שם הנושא של רישוי עסקים הוא מורכב, והוא מצריך ידע ייחודי, יכולת, קשרים אישיים, וזה מה שנותן את אותה מחלקה.
והמחלקות הנוספות.
יש מחלקת של נדלן והתחדשות עירונית, שזה משהו שלא היה לנו בעבר, ונתקלנו בהרבה סיטואציות של קימונאים, של בעלי רשתות, של בעלי מתחמים מסחרים, שצריכים לא רק את הפן של הריטייל, אלא גם את הפן הנדלני. איך לעשות, איך לקנות מתחם מסחרי.
אני זכרתי הכל חוץ מזה, זאת אומרת, לא קישרתי, גם כשאמרת לי היום ככה, בשיחת הכנה, אמרת התחדשות עירונית, אמרתי, רגע, לא דיברנו על זה, איך זה קשור. אוקיי.
נכון, אז זה מוצר משלים, שהיום אני חושב, כל משרד עסקי צריך את הפן הזה, כן. כי הרבה מהלקוחות שלנו, גם אם הם באים מהעולם של הריטייל, זולגים בכל מיני קונסטלציות לעולם הנדלן. כן. אז גם שם אנחנו יודעים לתת מענה
משמעית.
היום.
זה, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, הקניונים או מרכזי המסחר, זה נקודת המפגש בין הנדלן לקימונאות. אז,
זה נכון.
אז כל מה שקשור בעצם לנדלן, יש לו בטח זוויות שנוגעות בזה.
גם כעורך דין, יש הבדל בין עורך דין עם אוריינטציה לריטייל, לבין עורך דין עם אוריינטציה לנדלן. אנחנו רואים את זה כל הזמן. לכאורה, אתה אומר, כל משרד, כל פירמה, מחלקת נדלן צריכה לטפל בהסכמי הסחירות המסחריים. אבל יוצא לי הרבה פעמים, שאני מתנהל מול עורך דין שמלווה מתחם מסחרי, כשאני מייצג את הרשת, ואני צריך להסביר לו שרישיון עסק לא מקבלים בפתיחה, זה לא משנה כמה פעמים אתה כותב את זה בחוזה, והוא לא חי את זה. כי זה לוקח, ויש כל מיני היבטים שעורך דין שחי את הריטייל, מבין אותם וער אליהם ויכול לגשת לחוזה הזה בצורה קצת יותר הוליסטית מאשר עורך דין שהוא רק נדלן.
פה נכנסת כבר, מה שנקרא, ממש לעובי הקורה, והרמת לי פה עכשיו לאיזה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו, וכמה חשוב העניין הזה. אני רואה את זה אגב מהצד שלי, כשבצד השני יושב עורך דין שלא מבין ריטייל ומתעקש או מתעכב על הנקודות הלא נכונות, או שהוא בכלל עסוק בלהרשים את מה שנקרא את זה ששלח אותו לייצג אותו, וזה הרבה פעמים גם מכשול, או מצד שני הוא לא כל כך מגן על הלקוח שלו או לא מייצג אותו נאמנה. אבל עזוב, לפני שככה נכנסים, ואנחנו, אתה ואני, יש לנו נטייה, אנחנו יכולים לזלוג מלא ככה לתוך מלא נושאים. תספר לי רגע על עצמך, מעניין אותי רגע, בין כמה אתה, איך נכנסת בכלל לתחום הזה, כי אני אגיד משהו לפני שאנחנו ממשיכים. לי מאוד מאוד נוח שהכרתי אותך לפני הרבה שנים, כמה שנים אנחנו, לא יודע, אני 27 שנים בענף ואתה 27 שנים בענף, אני חושב שאיפשהו אחרי 7 שנים, אני חושב שאם נעשה בדיקה אנחנו סביב קצת פחות מ-20 שנה מכירים.
שאלו מטלטלים לשנינו.
כן, בדיוק, אווירודינמיים, ו... כל פעם שמישהו פנה אליי, היה צריך עזרה, עניינים, סוגיות, בנושא של זכיינות, או בייצוג של רשת, או בהבנה בכלל, לא מזווית של משפטי, אני שלפתי את השם גיא קולן, וזה עשה לי מה זה כיף, כי ידעתי שאני מושא אותו בידיים, ובידיים מאוד מאוד מקצועיות. אז אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ואתה באמת מקצוען, וכאילו... אני מעריך מקצוענות ממש, ואני אספר עוד משהו קטן, ואז נעבור אליך. שאלת אותי, תראה מה זה גישה מקצועית. אמרתי לי, בני, הפודקאסט הזה הוא רק אודיו או גם וידאו? אז אתה יודע, זה אף אחד לא שאל אותי.
וואלה.
ואני הבנתי למה אתה שואל, אז אמרתי, כן, גם וידאו. אז, טוב, אז אני מגיע עם הז'קט, אני מגיע לרוש מקצועי.
ריטייל איז דיטייל, בני.
בדיוק, אז, ואז אני מכבד את זה שמולי, אני חייב...
דווקא מאוד עולם אותך. כן, אני ממליץ להמשיך בקו הזה.
כן, כן, בעניין הזה יש לי, אני מסכים איתך. נחזור רגע אליך, מקצוען על נישה מדהימה, התפתחת עם הענף שהוא בסך הכל, בו אנחנו לא הרבה שנים וזה, איך הגעת לזה בכלל?
אנחנו מדברים על שנת 2000, היה לי משרד שעשה כל מיני דברים, ואז נחשפתי דרך עבודה עם חבר ילדות לפיתוח של רשת, רשת ארומה. היה זה פיצול בין שני האחים, ואני הצטרפתי לאח שקיבל את תל אביב.
שר ויריב.
נכון, נכון, הסיפור הידוע, שניהם אנשים מקסימים ומקצוענים, ואני ליוויתי את שר, את הפיתוח של ארומה בתל אביב, ותוך כדי זה אני מבין ומכיר את המודל הזה, ופתאום אני מבין, אז, אתה יודע, זה היה בתוליו יחסית. נכון. ואני מבין את העוצמות של הדבר הזה, שאין שום שני לזה. תשמע, אתה לוקח עסק, ואתה הופך אותו, מצמיח אותו באלפי אחוזים. תראה לי מודל עסקי שאפשר לעשות את זה במספר שנים, ותוך סיכון מינימלי, מכיוון שמודל הזכיינות הוא other people's money. אתה מתפתח במוצאות הכסף של אחרים, והסיכון של אחרים, פיזור יפה מאוד של הסיכון. ואז כשאני מבין את הדבר הזה, אני אומר, תשמע, קודם כל זה מודל מדהים, ופעם שנייה זה נורא מעניין אותי. והיה לי השותף, משרד, נזיקין, הצגנו חברות ביטוח, אמרתי לו, תשמע, נפרדים כידידים, קח מה שאתה רוצה, הכל בסדר. וצללתי לתוך העולם הזה של, של הפרנצ'ייז, וזה היה לימוד מרתק.
מי יכול להבטיח לך בכלל לאן זה התפתח ולאיזה אוקיינוס אתה נכנס?
חד משמעית, זה היה הנישה של הנישה, כן. אבל הנישה הזאת הביאה הרבה מאוד עסקאות מעניינות ולקוחות מעניינים, ומשם גם אתה צומח לדברים שהם למעטפת משפטית, כן. שאם אתה מלווה רשת זכיינות, אז גם צריך הסכם מייסדים, וצריך הסכם שכירות, וכל דבר אתה יורד לרזולוציות הכי, הכי מעמיקות, כי אתה צריך לתת שירות טוב ללקוח, ואנשים מגיעים, אנשי עסקים מגיעים אליך מתוך ציפייה להתפתח בצורה בריאה ונכונה. ואז באמת אני נחשף לעולם שלם, ומגיעים, מתחילים להגיע גם עוד ועוד לקוחות ששמעו.
אני לא מכיר עוד מישהו שכאילו כמוך היה ממש בעסק הזה מההתחלה, וייצג את הצד של הכימונאים. תמיד לרשת המתפתחת צריך להגיד אז, כי אז עוד לא היו, היה יועץ משפטי בתוך החברה, לא הייתה דמות כזאת שעשתה את זה, ואתה נכנסת. אגב, אני חייב להגיד, זה תעוזה, כן, זה לא מובן מאליו. ודי חרשת תלמים, אתה לא הלכת בתלמים חרושים.
זה נכון, זה נכון, ואני יכול להגיד לך שמכיוון שהיה פה, הקרקע הייתה פה די בתולית, ברמה של ליווי משפטי של רשת זכיינות, אז באיזשהו שלב גם יצרתי קשר עם עורך דין מניו יורק, שעד היום אני מעביר אליו עבודה ללקוחות שלי שעובדים בצפון אמריקה, והוא היה ממש פרנצ'ייז אטורני. ויצרתי איתו קשר, וכשהייתי באחד הביקורים שלי בניו יורק, גם נוצר קשר אישי, נפגשתי איתו, יהודי יקר וחם, שאוהב את ישראל, והוא באמת, ממש בארצות הברית, מכיוון גם ששם יש רגולציה ייחודית לתחום הזה, אז התפתחה ממש נישה של עורכי דין, שפרנצ'ייז אטורני, שמתמחים בתחום של ליווי רשתות זכיינות, ליווי זכיינים.
כמה זה חשוב, כי אתה יודע, לא הייתה פה שפה מקצועית. סיפרתי בפרק הראשון על התפתחות הקניונים, ובאמת שדוד עזריאלי, זיכרונו לברכה, הביא לפה את המודל האמריקאי, אבל בצד הזה, תחשוב, אם פעם היו מקימים קניון, לא היו כל כך הרבה רשתות, ובטח לא הייתה שפה קניונית וזכיינויות וכו'. כן. אז זה מדהים. אני חייב להגיד, גם הרבה פעמים יצא לי לעמוד מולך, כשאני מייצג את הצד של המזכיר, נכון. ואת הצד של הסוחר. נכון. תמיד, אגב, זו הייתה אינטראקציה נעימה, אתה תמיד מקשה במקומות שצריך, ובסוף תמיד זה נפטר בינינו, כי יש שיח מכבד ומקצועי, וחתירה לפתרון של כל מיני מוקשים שיש בדרך.
אני מסכים איתך, בני, ואני יכול להגיד לך שזה היה הדדי, מכיוון שכשאני באתי, הרי אני בא עם לקוח מול קבוצה של קניונים, אוקיי? מעבר לפן המשפטי, אני צריך לשקף לו גם את הנוהאו שלי לגבי בכלל איך ההתנהלות מולם, כן. מה רמת הסיכון מולם. אני, ברגע שאני מייצג לקוח ואני מגיע למשל לצים סנטר ולצוות של בני חליף, אני יודע שמה שלא יהיה בסוף, אף אחד לא יהרוג אותו. זאת אומרת, גם אם הוא הגיע למצב בהמשך, הרי אני יכול לשלוט עד נקודת הזמן שחותמים על החוזה. ואני גם צריך לדעת כמה אני יכול לשחרר. אם אני יודע שבצד השני נמצאת קבוצה שמנוהלת באופן שיש בו גם ממד של אנושיות, שלא יבוא ויהרגו אותו אם תהיה איזושהי בעיה, הרבה יותר קל לי לשחרר, הרבה יותר קל לי להמליץ לו. הרבה יותר קל לו בסופו של דבר להיכנס לתוך עסקה כזאת.
זו נקודה שעלתה בינינו היום, והתחלנו ככה ממש לדבר על זה וזה, תכף נגיע לזה שוב. ואני רוצה להגיד לך מהצד שלי, זה גם מעניין, זה לא עלה בשיחת הכנה, אבל זה מעניין, זו נקודה שמתפתחת אצלנו עכשיו, ששואלים אותי, הרבה פעמים אני מנחה את הצוות, כמו שאתה אומר, לא משנה, זה ברני צים מרכזי קניות, או בקבוצות אחרות, אומרים לי, תשמע, למה ויתרת בסעיף הזה לרשת הזאת או לזה, ושם ממש התעקשת על אותה נקודה בדיוק, ולא הסכמת לוותר גם במחיר של כמעט פיצוץ עסקה. ואז אני אומר, כי אני מכיר את הגוף המנהל שעומד מהצד השני. הם לא יפשלו פה. זאת אומרת, אני יכול לא להתעכב רגע על העניין הזה של סעיפים שקשורים למוסר תשלומים. זה אינן אישו כשמדובר בגוף מכובד, אגב הזכרת ארומה וכולי, תמיד יש גוף מאוד מאוד חזק מכובד, אז שם אני לא אתעקש. במקומות אחרים, נניח יכול לבוא איזה סוחר שאני פחות מכיר או שאני חושד ששם זה יהיה זה, אז אני ממש מתעכב כי שם אני צריך כל הזמן להיות על המשמר. אז זה בדיוק אותו דבר אבל מהצד שלי. בוא נעשה רגע זום אאוט. מעבר לזה שאתה מייצג הרבה רשתות, ומהצד השני, אתה מייצג זכיינים בכלל. אתה יודע, כשפונה אליי מישהו, אומר לי, תשמע, אני צריך מישהו שייצג אותי מול הרשת, אני אומר לו, תשמע, לך לגיא קולן, אבל קודם כל תבדוק שהוא לא מייצג את הרשת, אבל גם אם כן, אל תדאג, אתה בידיים טובות וכו'. אז מעבר לזה שאתה מייצג את שני הצדדים, אמרת לי גם שאתה מתעסקים הרבה מאוד במיזוגים ורכישות, וגם, אתה בעצם היום הדמות, שדי במידה רבה מאוד משפיעה על קבלת ההחלטות אצל הרשתות בבחירת לוקיישנים, או בלקדם נניח שניים או שלושה סניפים, או סניף אצל מישהו שהוא לא רשת קניונים, אבל אתה רואה מולך נניח איזה יזם, ואתה דמות שמאוד מאוד משפיעה. מה השיקולים שם שהם אצלך? מה אומר, נותן לך את התחושה הטובה בבטן, אם זה ללכת ואם זה פחות וכו'?
קודם כל הזכרת קודם את התחום של מזוגים ורכישות, שאולי נגיע לזה בהמשך, תרום מרתק. אתה הרי לוקח עסק, מפתח אותו, לאורך הזמן הופך להיות למולטי יוניט, וחלק מהם בשלב מסוים מכניסים שותפים בכל מיני קונסטלציות, קרנות, שותפים שמנהלים ביחד איתם ערך נוסף, רשת אחרת שאתה ממזג, תחום מרתק מתחת לרדאר.
תכף בשאלה הבאה, אני רוצה להתעכב איתך זה, כי זה חשוב, יש חבר'ה מהרשתות שפעמים מתייעצים איתי, ואומרים לי, תשמע, אני לא רוצה לאבד את עמותת שליטה שלי. נדבר על זה.
אז זה נושא בפני עצמו, לגבי הנושא של פיתוח של רשת מול מרכזים מסחריים, קודם כל אני רק יועץ בסוף, ואני עורך דין, מתייעצים איתי כי יודעים שאני קצת מעבר לזה וקצת מכיר, ויש הרבה קשרים אישיים, והרבה ניסיון נצבר ב-27 שנים שאתה חופר באותו בור, בסוף יש לך איזשהו ידע, זה לא, אנחנו לא כאלה חכמים, פשוט חופרים כמו שאני אומר באותו בור.
זה מעבר לחפירה באותו בור. אתה, אני עוד פעם מרים לך וזה בסדר, כיף לי עם זה.
תגיש חופשי.
אתה פשוט מסתכל הרבה פעמים מבחוץ, עושה הרבה פעמים זום אאוט ומסתכל על כלל הענף, אתה לא באמת רק חופר באותו, אתה גם טיפוס לומד ואתה מיישם. גם השתמשת באיזה ביטוי שעשה לי צמרמורות, אנחנו נחזור אליו, אבל תמשיך.
אז אנחנו בעצם, כשאני מייצג קבוצה כזאת, של רשת שמתקדמת ומתפתחת, באמת יש אחד הדברים הכי מהותיים, זו אסטרטגיה של המיקומים. האם אנחנו הולכים למתחמים מסחריים, ואם כן לאיזה, או רחוב, או מתחמים שכונתיים. זאת אומרת, יש אסטרטגיה שלא רק אני חלק ממנה, אנחנו חושבים ועושים בריינסטורמינג ביחד עם כל מי שרלוונטי, כדי להחליט, וכמובן שהמיקומים הראשונים, יש בהם גם איזושהי אמרה מסוימת. זאת אומרת, יש פה חשיבות מאוד גדולה, ומעל הכל אתה חייב להיות שיהיה בינגו, שיהיה 100 מ-100, גם בזכיינים, גם במיקומים, ב-10-15 הראשונים. אם יש לך רשת של 80 סניפים ופה ושם לא פגעת, זה סטטיסטיקה, זה בסדר. אבל אם בעשרה הראשונים אתה לא בבינגו של 100 מ-100 כמעט, אז אתה יכול, כן, זה קשה מאוד גם לשקם את האמון מול מתחמים, מול זכיינים.
כן, גם תזרימית אתה מתחיל פה, זה עסק.
נכון.
קודם כל, השלבים הראשונים זה תזרים. וחשוב מאוד מאוד לדייק במיקומים, אבל זה לא רק החלטה אם אתה הולך על מרכזים גדולים, קטנים או רחוב, וזה אמרת לי גם, שזה הרבה פעמים שאתה מגיע לתוך קניון או מתחם מאוד גדול, איפה בתוך המתחם, יש כאלה אגב, מתוך בחירה אומרים אנחנו לא רוצים במקום שיש בו מופע קהל רחב, נשמע מוזר, נכון?
נכון.
אבל כאלה באים אליי במקומות מסוימים ואומרים לי, אני יש לי חנות להלבשה תחתונה לנשים, אני צריכה פינה טיפה יותר מוצנעת.
כן,
וזה ברור. בסדר, אני destination wise, אני רוצה את זה כזה, זה יותר נעים ונוח להעמיק מחירה דווקא באזור כזה שאין יותר מדי שמסתובבים לי מול חלון הרעבה, למשל.
אגב, הזווית שלך היא מאוד חשובה בכל brainstorming כזה, כי אתה מכיר את זה מהצד השני. וברגע שאתה מצטרף לצוות כזה, וזה מה שאנחנו צריכים בכל ישיבה אסטרטגית כזאת, אז אתה יכול לתת את האינפוט שלך. אני יכול להגיד לך שמבחינתי, קודם כל, חשוב לי שלקוח כזה יתנהל מול קבוצות, שהם גם, יש להם, מביאים את המיקומים, אבל גם מביאים מולנו, הזכרתי קודם את הצוות של צין סנטרס, ויש עוד כאלה, ביג, שאתה יודע שאתה מתנהל מול בני אדם, שאתה יודע אם תהיה איזשהו אתגר, כי בסוף אנחנו כרשת ואתם כמתחרים מסחריים בעצם מתקשרים בסוף עם חוליית הקצה, שזה הזכיין.
נכון.
שזה אדם שקשר את גורלו ברשת ובמתחם המסחרי, משקיע הרבה מאוד כסף, מחר דירה, לקח הלוואה, שינה את החיים המקצועיים שלו, הסבה, בעצם שם את כל הביצים בסל שלנו. ואחד כזה אני צריך לדעת קודם כל שהוא נכנס למקום שאתה בסוף לא הכל תלוי בנו, אוקיי?
נכון.
והוא יכול לעשות את ההשתדלות, ואנחנו נביא את המיקום. בסוף יש לך קורונה, ויש לך מלחמה,
ויש משהו שלפעמים גם לא עובד, אתה יודע, אתה באמת מכוון הכל, זה לא מדע מדויק.
בדיוק.
זאת מערכת טעמים שלמה, כמונאות.
חד משמעית, ואני צריך קודם כל, כמובן שצריך איזשהו מיקום שיתכתב עם האסטרטגיה, אבל מעבר לזה, מיקומים יש. ומתחרים מסחרים יש, והיום יש רוויה בשטחי מסחר, אולי אפילו נדבר על זה, יש המון היצע לקמעונאים. מה שאין בכל קבוצה, זה את היכולת לתת מענה לסיטואציות שלא כתובות בחוזה. אגב, אני רואה את זה גם ברשתות. היו לי לקוחות רשתות שבתקופות מאתגרות בקורונה באו עם זכיין ואמרו לו, תשמע, אנחנו נתמוך בך. גם אם זה לא כתוב בחוזה.
כן.
אנחנו ניתן עכשיו תקציב פרסום, כך 10,000 שקל.
לא רק מתוך מקום של לשמור על המותג.
ממש לא.
אלא מתוך כוונה אמיתית לשמור על הבן אדם, אחרי שראו אותו משקיע.
נכון, זה... נכון. זה מתחבר למשהו שאנחנו דיברנו קודם, גם בכלל במערכות יחסים לא סימטריות, אם זה בין מזכה לזכיין, אם זה בין מתחם לסוחר, מושג שאני מאוד מאמין בו, וזה נקרא חמלה עסקית.
אז עייפת לי את הראש היום, חמלה עסקית, פשוט הייתי באמצע הליכה, והתחלתי ללכת יותר מהר, פתאום התרגשות, כי סוף סוף הצלחת לתת שם, אמרתי לך את זה, שלמשהו, שכשאני יושב ומתרגם, וכל מה שואלים אותי, לא משנה באיזה קבוצה או קבוצות, לא משנה מול יזם כזה או אחר, בני, למה שאני אתן לו הנחה? רגע, למה הוא לא זה? והוא עשה ככה, ועניינים, יש חוזה. בוא נלך לחוזה, מה כתוב בחוזה? ואני מסביר בהרבה מאוד מילים, למה זה נכון ללכת, ולראות את האדם, לא עזוב רגע, קודם כל לראות את האדם, זו האג'נדה שלי תמיד. אבל לך תסביר רגע ליזם, שבאמת סיכן ועניינים, אני גם מבין את הצד שלו, למה מבחינה עסקית, זה נכון, והביטוי הזה שאמרת חמלה עסקית מקפל בפנים הכל, ואתה המשכת ואמרת וניתן לך להגיד את זה, כי זה ביטוי שלך, שאני אגב הולך להשתמש בו מהיום ולעולם, למה מבחינה מקצועית חמלה עסקית זה דבר שהוא נכון?
קודם כל בוא נחשוב למה זה מרתיע את אותם יזמים, את אותו בעל רשת, שבסוף צריך שורת רווח, בעל מתחם צריך לדווח, להלאה, זה מרתיע מכיוון שיש בלבול בין שני מושגים. יש בלבול בין חמלה לבין חולשה. ואנשים חושבים בטעות, שאם אתה מפגין חמלה, זה סוג של חולשה. לא עמדתי מאחורי הדרישות שלי, איך הוא יפרש את זה. אתה צריך להבין שחמלה היא לא מתכתבת עם חולשה, אלא להפך. חמלה היא באה ממקום של עוצמה.
חד משמעית.
אותה אימא, שאתה רואה בגינה צורחת על הילדה שלה, לא מפגינה עוצמה.
חד משמעית.
אותה אימא שנותנת פליק לילד שלה,
איבוד שליטה.
זה לא חוזק.
נכון.
אותו דבר, אנחנו מהמקום של העוצמה, צריכים להבין שבסופו של דבר, אם אנחנו נהיה בני אדם, אם אנחנו נדאג לסוחרים שלנו, כמו שאנחנו דואגים לילד שלנו, אם אנחנו נדאג כרשת לזכיינים, מתוך הבנה שזה אנשים שכמו שאמרתי קודם, קשרו את גורלם בגורלנו, יהיה לזה ערך, לא עזוב, שים בצד את העניין המוסרי, אני בכוונה, אנחנו אנשי עסקים, כמובן כל אחד רוצה גם לחזור הביתה ולישון בשקט, אבל זה עניין אישי, אני לא נכנס לזה. אנחנו בסוף מייצים לאנשי עסקים, ורוצים שהם ירוויחו כמה שיותר, ואני בא ואומר, שאם אתה רוצה להרוויח כמה שיותר, אם אתה רוצה שהשם שלך יגרום לזה, שיבואו עוד ועוד סוחרים, ועוד ועוד זכיינים, אז אתה חייב להפגין חמלה, כמובן, הכל לא מתוך חושה, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, כשמגיע אליי רשת, מנכ״ל של רשת, ואומר, תשמע, יש בעיות עם הזכיין הזה והזה, הדבר הראשון שאני שואל אותו, הלקוח נפגע? אם אני יודע שהבן אדם הזה...
לקוח הקצה.
לקוח הקצה, כן. אם הוא נפגע מה זה. אם אני יודע שהבן אדם הזה לא שם את הסלמון במקרר, ואנחנו מפחדים כולנו שתהיה הרעלת קיבה.
הוא קורא את הענף.
אז בדיוק, אז פה שום חמלה.
נכון.
פה אתה...
שם
פה,
יש בעיה.
בדיוק, פה אנחנו צריכים לדעת להציב גבולות. אבל אם אני יודע, הוא אומר לי, תשמע, הבחור הזה...
עושה הכל,
מתאבד על הכוחות, לקוח מגיע, יכול לקק את הרצפה.
הכל.
ואם זה אופנה, אז הבגדים נראים מקופלים, כמו הכי מתוקתק, והכי נראה טוב, והשירות של הכוח, ועושה מחירות, נכנס בן אדם לקנות חולצה, ויוצא עם שלוש חולצות ומגפיים.
אז חייבים להחזיק לו את היד.
בדיוק, אז אני אומר רגע שנייה, צריך להסתכל על זה מזווית אחרת. קודם כל הוא שומר לנו על המותג. פעם שנייה, בוא ננסה להבין מה קורה שם, אוקיי? יש פה מישהו משדר שילד לא מכין שיעורי בית, הוא משדר איזשהו סוג של מצוקה. אני כל פעם חוזר למערכת היחסים הזאת, כי זה נורא דומה. מערכת היחסים שאולי אפילו, אתה יודע, אם אני אולי סמי צבאית יותר, קצין מול חייל. אני אומר, כשיש פה איזושהי בעיה, עכשיו צריך לדעת, כמובן, אין מצב שסוחר לא פותח בתשע בבוקר את החנות שלו, זה ברור. אבל אנחנו צריכים לנסות להבין איפה הבעיה. כשיש תקופה קשה, אז נכון, הוא צריך בזמן של קורונה, החוזה אומר שהוא צריך להמשיך לסיים שכירות. אז מה תעשה? אתה תהרוג את התרנגולת שמטילה לנו את הבית. מה עשית בזה עכשיו?
לא, חד משמעית. אז... אין פה בכלל שאלה. אגב, אני גם מהצד של המזכיר. כל זמן אומרים לי, אני אגב גאה בזה. הרבה פעמים אומרים לי, אתה בצד של הסוחרים. זה משפט שאני מכיר. ואז אני, כמו שאמרתי קודם, אני מסביר, לא השתמשתי בביטוי הזה שלך, אבל אני מסביר ואומר, שיש, בוא נגיד, יעלה הרבה יותר למצוא עכשיו סוחר חדש מאשר לנסות רגע להסתכל, לנתח את הבעיה, לא רק לנסות לשים רגע פלסטר על הסימפטום, ולבוא לקראת מתוך הבנה עסקית שזה הדבר הנכון לעשות, ואחר כך לצמוח יחד עם עם האירוע הזה. עכשיו, החמלה העסקית היא, אתה יודע, כשאתה ניגש רגע לפרויקט, אני, הפורטה שלי זה להתעסק עם מרכזים במשבר. אז תמיד יש משולש שאני מצייר, יש את הצד של הסוחרים הפוטנציאליים לתמהיל שחסרים לך, כי זה בתפוסה חלקית, את למטה בבסיס יש את הלקוחות, ובצד השני יש את הסוחרים הקיימים, שכרגע נאבקים וזה, אבל שלא באשמתם כנראה, כי המרכז די מג'עג'ע, נקרא לזה ככה, לא כל כך הם מספקים את הסחורה במרכאות או של עובדים. מה תעשה? תזרוק את הסוחרים הקיימים? לא, אתה תחליט, אחרי שתעשה עבודה מאוד מאוד יסודית, במי אתה תומך, ואם הוא קשור לתמיל וכו', ובאמת תפעיל את המנגנון של החמלה העסקית, כמו שקראת לזה, מתוך התפיסה שאומרת, אני פה בשביל לשמור עליך היזם, כי מחר אתה רוצה שזה יהיה מוצר מאוד מאוד חזק, ושאלה שהיו איתך לאורך כל הדרך, יהיו איתך גם כשהמרכז יעלה ויצליח, וזה באמת מה שקורה בסופו של דבר.
רק לתת לך את הצד השני של המטבע, מה שאתה לפעמים לא רואה, הנה, אני יודע, ולא כי אנחנו חברים, זה לא קשור, אני צריך לשמור על הלקוח שלי. אני יודע, כשבא אליי, הרי הרבה לא מכירים, מגיעים במחד זכיינים או עסקים בתחילת דרכם, לא מכירים, לא יודעים מה ההבדל בין הקבוצות, ב-DNA שלהם, יודעים, לוקיישנים. כן. ואני יודע לאורך השנים, שכשבא לי בן אדם, והוא אומר, קיבלתי תנאי מסחרי מבני חליף, מה אתה אומר, מה זה, מי זה הקבוצה הזאת, מה זה זה? אז אני אומר לו, תהיה רגוע קודם כל, הכל בסדר, אתה בעד... זאת אומרת, זוהי התמורה לאותה חמלה עסקית שאתה מפגין בסוף בשורה השיווקית, ולעומה, ויש כאלה שאני אומר לו, תשמע, בוא נבקח שבע עיניים מכל הכיוונים, אני רוצה לבטן אותך בעשר סמיכות, כי כשירד גשם, אף אחד לא יביא לך מטריה שם.
זה בדיוק העניין עם אותן קבוצות, שקורונה או מלחמה, ראשונות לצאת בהכרזה, אנחנו נשמור עליכם, יש לנו מנגנון של עומסים, ואם אנחנו רואים שאתם עוברים את העומס, אתה יכול גם להגיד, אמרת לי את זה אתה היום, ביג, באים ואומרים, אנחנו זה, ואני מכיר את הסיפורים, כי אני שומע אותם מהצד שלנו, אנחנו גם, בכל אופן, באמת, בתקופות שהיו קשות, באמת היינו שם, ועשינו בדיקה של עומסים, ותמיד תמכנו, אז מה שאתה אומר, וזה באמת נכון, מחר, אותה קבוצה יכולה לפתוח מתחם במקום, שהוא לא כזה פריים לוקיישן, ולא צריך שם עוד נקודה, אבל הרשת תפתח שם. זאת אומרת, מבחינה שיווקית, הם יצליחו לשווק הרבה יותר טוב מאשר קבוצות אחרות.
חד משמעית.
כי זה פשוט, הרשתות יודעות שהקבוצה הזאת תהיה שם כשיהיה קושי. וזה העניין של חמלה עסקית.
אגב, שים לב שזה בא לידי ביטוי, היכולת וה-DNA של קבוצות קניונים, בא לידי ביטוי בעיקר בשנים האחרונות, ולמה החשיבות של זה? כי בשנים האחרונות נוצרה רוויה בשטחי מסחר, ויש הרבה תחרות בין קניונים באזורים מסוימים. עכשיו, יכול להיות שאותה קבוצה שלפני 10 שנים מפגינה קשיחות, זה ישתלם לה לאותה נקודת זמן, באמת, הצליחו להשיג עוד תנאים, עוד 100 שקל למטר, אבל, והצליחו, וסוחר בעייתי, הצליחו עם הערבים והכל, אבל מה נוצר? שם שהוא מאוד מרתיע, ואז אנחנו מגיעים לתקופה שפתאום הקמעונאים קצת יותר חזקים, והם יכולים קצת להיות יותר צ'וזי.
היום, חד משמעית, זה שוק, אני אומר את זה, ואני הצד של המזכיר, זה שוק של קמעונאים, וזה בסדר, איך אפילו הראל ויזל פעם אמר באיזה פאנל שהוא היה בו בוועידות הראשונות, ועידות הכימונאות הראשונות של מה שדדי ריזל באמת בהצלחה, והוא ישב שם ואמר, וכל הזמן ישבו ואמרו, מה הקניונים והם חזקים, והוא אמר, יבוא יום, ואנחנו נהיה חזקים. כן. אלה כללי המשחק, תבינו. עכשיו, אני לא מאלה שאומרים אלה כללי המשחק, אני חושב שבאמת הריקוד הזה צריך כל הזמן לעבוד נכון, ומתוך ראייה עסקית נכונה, כי אנחנו בתוך מערכות יחסים מתמשכות, להבין שאתה לא יכול, אתה צריך שתהיה שם הגינות מסחרית ועסקית, ומעבר לזה, יש לזה גם, טוב, זה כבר צד מרגש, אני פשוט הסתובבתי עם אשתי בקניון אייסמול באילת.
אוקיי.
מישהו קפץ עליי, אמר לי, בני, תן לי חיבוק. עכשיו, הפרצוף היה רגע מוכר לי, ואז אחרי שחיבקתי, איש גדול, והוא אמר לי, אתה הצלת לי את הבית. ואני לא זכרתי, עד שלקח לי כמה דקות, והוא סיפר לי שבקניון מסוים, שאני ניהלתי, הוא התקשה, הוא אמר לי, תשמע, אני, כל הרשת קורסת לי. אם אתה לא תבוא לקראתי, אני כנראה צריך למכור את הבית. ובקניון אחר שהייתה לו חנות, גרמו לו בסופו של דבר כמעט למכור את הבית, כי הם התעקשו על החוזה, ואני שחררתי אותו מההסכם, והוא לא שכח לי את זה.
מדהים.
10 שנים אחרי. וואו, אז וואו. זה הממד המרגש, אתה מבין? יש כאלה, yeah. באמת, ואתה מסתכל, אתה אומר, בונה, יש פה, איך אמרת? בן אדם קשר את גורלו איתנו? אז זה העניין. נעבור לעניין הזה של מיזוגים ורכישות,
okay.
ואני רוצה שתגיד כמה מילים על זה, כי זה מאוד מאוד מעניין.
אז אני, קודם כל, זה מעניין, גם ברמה אישית, כי אנחנו הרי עברנו עכשיו, אני עברתי עכשיו ברמה אישית, מיזוג עם כמה משרדים,
כן.
וכל מה שדיברתי עליו עד היום, חוויתי פתאום על בשרי, וראיתי את האתגרים, אבל גם את היתרונות המטורפים, שמיזוג כזה נותן. ובאמת, אנחנו מלווים בתחום הקימונאות בעיקר, זה מתחת לרדאר, רוב העסקאות...
מי יצטרף אליכם? אתה יכול להגיד שמות?
כן, המשרד עצמו זה תולדה של מיזוג של כמה משרדים, קודם כל, המשרד של עמית גרוס, שנותן מענה גם, יש פה מחלקה מסחרית שהתחברה, גם דיני עבודה, יש לו עורכי דין מדהימים, עורכות דין מקצועיות, שאיתו גם הרבה שנים, יש לו צוות שאיתו הרבה שנים, זה צוות שהוא מאוד מאוד מנוסה, שמכיר טוב את הלקוחות, שאגב הייתי...
איך אתה מדבר על השותף החדש שלך?
כן, זה, אני כן? גם לומד ממנו המון, זה כזה כיף, יש המון ערך מוסף בחיבור כזה, ואתה מקבל...
הרבה ענווה בתהליך כזה, אני חושב.
נכון, נכון, ומצד שני, מאוד חשוב, כי גם יש אגואים.
נכון.
כי יש כל אחד מגיע ומצליחן בתחומו, אבל אני לפחות מנקודת מבט שלי, אני רואה שהדבר הזה לא פוגע, להפך, הוא מפרה, כי אתה בא ואתה מעריץ את השותפים שלך. זה אנשים שהייתי מעביר אליהם תיקים, אירן ברנר, ראיתי כל לקוח שהיה מסתבך, אם פתאום תפסו אצלו פעם שנייה שלושה שבחים, קיבל צו סגירה, הוא חושב שהוא עוד שנייה מתאבד, ואירן ברנר בא ופותר את הדבר הזה, בהליך מהיר.
איזה מדהים.
עמית גרוס, הייתי, אם יש בעיה, אם לקוח חברה מדרום קוריאה, שולחת נציגים, ואני חושש שיצרו אותם בנדבג, ויש את הצוות הגירה של עמית גרוס, שיודע להכין את הקרקע.
וואו, בונה, כל העניין הזה, מסעדות אסיאטיות וזה, וואו, טירוף.
חד משמעית.
עכשיו אני מצליח להבין את
ה... כן, אז עכשיו בעצם, אז היינו באינטראקציה עסקית, אבל עכשיו פתאום אתה נותן את זה כ-one stop shop, אני מסתובב עם הלקוח, אנחנו חושבים במשרד מדהים, בביג פשן בגלילות, קומה 24, שזה גם... קטע מיוחד, כי אנחנו חושבים בתוך עולם הריטל שלנו.
וואו, זה כן.
זה מתכתב עם הכל. זה,
הזה,
זה כן. כן, זה מדהים, חוץ שרואים את הים. אז כל הכוח שאני הולך איתו, הוא כל אחד, אני מציג לו את המחלקה הזאת, והמחלקה הזאת, תמיד יש עניינים, ואז הוא מקבל את זה כ-one stop shop.
השלם,
אז זה...
השלם גדול מסך על הקו, חד משמעית,
כן,
אפשר
ממש.
להגיד את זה עליכם, ונתת את זה כדוגמה, כן. למיזוגים ורכישות. נכון. תן לי דוגמה מעולמות של קימונאות.
אז קודם כל, גם בנושא המקצועי הזה, יש לנו בתוך המחלקה המסחרית, עורכי דין שמתמחים במיזוגים ורכישות, שמתמחים בכל השלבים, שיודעים לנהל גם את שלב ה...
לרשת שהתמזגה, אתה לא חייב להגיד שמות, רק תגיד רגע מה היה העניין בלהתמזג או להכניס, לפעמים זה פשוט להכניס קרן בשביל מה שנקרא, לא יודע, לרווח תזרימי, אני לא יודע, כל מיני כאלה, ולפעמים זה פשוט להכניס עוד גוף מקצועי שיש לו ערך מוסף מעבר לכסף. מה השיקולים בכלל?
אז ברוב המקרים, בני, אני יכול להגיד לך שלא מחפשים כסף טיפש, אבל גם זה קורה. גם זה קורה שאתה אומר, רגע, שנייה, בוא, הגעתי לגיל 40-50,
יאללה.
בוא נעשה קצת לביתי, mm-hmm. בוא נכניס, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר, גם אם זה עסק מצליח, בוא נכניס כמה זה שזה גם אפשרות. כמובן שקרן כזאת שנכנסת דורשת שהפאונדרס יישארו, זה לא שאתה עושה ביי ביי דוביי, כמו שיש לי כמה חברים שאומרים.
את הניהול.
בדיוק, אבל אגב, גם כסף טיפש הוא לא באמת טיפש, כי הם יודעים לתת ערך בהרבה מאוד זוויות, ואני רואה איך הם מרימים בפרק זמן קצר, וגם הרבה פעמים חלק מהכסף יחס פנימה, אז יש את זה, אבל אני יכול להגיד לך שבדרך כלל הלקוחות שלי מצפים למישהו שגם ייתן ערך תפעולי, ניהולי, שייכנס לתוך האירוע הזה, שיביא תשתית שלו, אם אני אתן לך סתם איזושהי דוגמה, אם יש רשת של מזון בתחום מסוים,
כן.
אז יש מפעל למשל שמתחבר, ואז זה נותן ערך לתיית ראשונה בסחורה, המפעל מקבל, הרשת מקבלת את הערך של הקשר הישיר הזה, ואז כמו שאתה אומר, אחד ועוד אחד נותן הרבה, ובעצם יש לי למשל רשת של חנויות נוחות, שהתמזגה, ליווינו את המיזוג שלה עם יבואן ותיק וגדול של ממתקים.
כן,
אז פה בעצם ברור, נותנים, החיבור הוא כל כך נכון וטבעי, וגם החיבור האישי היה שם נהדר, וגם הזכיינים מקבלים ערך מוסף.
קודם כל, החיבור בין האנשים, אני בטוח שאתה עם הניסיון שלך, אתה תמיד רואה את זה, שבסוף, בסוף, נכון. בסוף, זה מה שמראים את העסק, אבל חוץ מהעניין הזה של מיזוגים ורכישות, יש את העניין של, לפעמים אני מהזווית שלי, פונים אליי ואומרים לי, תשמע, אני רוצה להכניס מישהו שהוא סוג של טלנט בכלל לרשת, זה בכלל לא כסף. רוצים לעשות איזה upgrade או איזה מתיחה למוצר ולמותג, ורוצים להכניס. אז גם שם יש כל מיני מורכבויות, נכון? יש לכם גם כאלה.
אתה מדבר על שותף או על פרזנטור?
שותף. שותף שהוא פרזנטור, ושהוא גם יש לו, נניח מישהו רוצה להכניס עכשיו, סתם אני אומר, שף שישדרג את הסלטים, כן. ושהוא יהיה גם בתוך הזה. זה. או נניח כמו בהודיז שהכניסו, שם זה היה סוג שבאחוזים, כן?
כן.
זה כבר הייתה תומת שיקרה, בר רפאלי נניח כזה וזה. אבל יש כל מיני דוגמאות.
יש
גם זה משהו כן, שאתם עושים.
בהחלט, בהחלט. יש לנו לפני כמה זמן מסעדת יוקרה מאוד מאוד מפורסמת, שליווינו את המשקיע, ואף אחד לא יודע מי הוא בכלל. זאת אומרת, מי שנמצא בפרונט זה שף מאוד מאוד מוכר, והחיבור ביניהם הוא מדהים. יש אפילו עסקה שעשינו של פרזנטורית, שנכנסת באקוויטי ברשת ב5%, ואני בהתחלה אמרתי להם, חבר'ה, מה, עסק הזה לתת 5%? תקנו אותה באיזשהו ריטיינר, תזכרו את שירותיה, ואז הם הראו לי את ה-700-800 אלף עוקבות שיש לה.
זה עולם מטורף.
והם אמרו, תשמע, מבחינה הזאת היינו גם נותנים לה 10% אם הייתה רוצה, כי ה-added value שאתה מקבל בעולמות האלה, אני ואתה קצת עתיקים, עדיין מהילדים אנחנו לומדים, אבל כנראה שאנחנו לא מבינים את כלל המשמעויות של הדיגיטל, של מה זה אומר להביא ילדה, שיש לה 700-800 אלף עוקבות ב-DNA של המוצר שאתה רוצה למכור.
אתה יודע כמה אני הייתי מזיע קשה כסמנכ"ל שיווק, לייצר נאמנות לקוח למספרים הרבה יותר נמוכים מזה, וכשאתה מקבל את זה בשנייה אחת אליך, אני פשוט רואה את זה, זה פשוט עולם מטורף וחדש ומשתנה בצורה היסטרית. מדהים. אני אשאל אותך רגע מילה לסיום, אתה בתוך הענף חזק מאוד בפנים, גם בשוחות וגם יוצא מדי פעם, מסתכל אסטרטגיה חוצה וכו'. יש מקצוענות בענף? אתה חושב שהיום אנחנו ענף שמתנהל...
אתה מדבר על הקניונים או ריטל?
אני מדבר בסך הכל על כל הענף, גם על הקניונים וגם על ריטל, אתה יכול להתייחס ככה במילה לכל...
תראה, אני יכול להגיד לך שיש יותר ויותר מקצוענות, גם ברשתות, אם אני הולך ומבקר במטה של רשת היום, אז אני רואה פונקציות של הרבה יותר מקצועיות, אם זה בקניינות, בסחר, אם זה בשיווק, ואני יכול להגיד לך שגם גם קניונים, קבוצות של קניונים, זה לא רק מקצוענות שאתה רואה יותר ויותר, זה גם הבנה יותר הוליסטית של האירוע. ומספיק להיכנס היום למתחם מסחרי חדש, ולראות את התמהיל, איך בונים אותו, וזה אגב משהו שזה פורטה שלך, שזה נראה, אתה יודע, לפעמים אני רואה את המצגות האלה, את התוכנית של, מדביקים מותגים, ולא מבין, ואולי זה אתה אפילו במילה אחת, זה מעניין אותי, איך אתה רואה דבר כזה, אמרת קודם גם כשאתה מגיע למקום הכי מאתגר, שזה קניון שנמצא במצוקה, איך אתה בעצם מנצח את הסיטואציה?
אז זה גם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, קודם כל מפצח בצורה כמעט חולנית מקהל היד. ומשם אנחנו לוקחים את זה לדייק ברמה גם, מאוד מאוד, מה הסיפור של המרכז הזה? יכול להיות שבאותה עיר או באותו אזור יש קניון גדול ומרכז מסחרי קטן, אני לא נלחם בקניון, אני פשוט הופך את המרכז המסחרי, כשאני מזהה איזה צורך שהלקוח הספציפי הזה עדיין לא יודע שהוא צריך, שיהיה לו, אבל אני למשל הופך, מביא קטגוריות של צריכה יומיומית, עם בר מסעדה דווקא במרכז השכונתי, והסעדה, וקצת אופנת בייסיק, וזה בוטיק, באווירה יותר שכונתית. אז זה המוצר המתאים. אז לדייק את המוצר ואת התמיל וכולי, זה באמת מקצוענות, ואני כל הזמן לומד את זה, אתה יודע, אני תוקף את זה מכל מיני זוויות, זה מאוד מעניין. ואני רוצה ככה במילה לסכם, ולהגיד, שמרגיש לי שאנחנו כנראה נשב לעוד פרק.
באהבה.
ושכיף לי איתך, ושכיף לי שהענף הזה מתמקצע. קשה לי הרבה פעמים לשבת מול עורכי דין, שכמו שאמרנו קודם, שהם לא מייצגים נכון, ואנחנו מגיעים לסיטואציות, לפעמים קצת מביכות, ולפעמים זה גם מוריד עסקה מהשולחן.
בעניין הזה, כי זה סופר חשוב, דווקא לעורכי דין. Okay. אני תמיד אומר לחבר'ה שלי, אנחנו מגיעים בשני עוגנים לעסקה. מצד אחד צריך לשבור על הלקוח, אם זה קניון, מלווים הרבה מתחם מסחרי, אם זה רשת, אבל העוגן השני זה להיות דיל מייקרס.
נכון.
ואם לא נשמור על האיזון בין הנושא של לשמור על הלקוח לבין קדושת העסקה, בסוף הלקוח הגיע כשתהיה עסקה.
וואו, מה בדבר, אני מכיר כאלה שהם באים במגמה ומוטיבציה להיות דיל ברייקר, לא דיל ברייקר.
אז בוא נוציא מפה כל קורא לאותם עורכי דין. בסוף חייבים את האיזון בין השניים, גם הלקוח שלך יעריך אותך יותר.
אני הייתי מדבר אל הלקוחות ולא לעורכי הדין, כי יש כאלה שלצערי, אני באמת רואה את זה, זה פשוט קשוח, לא רק עורכי דין, גם אתה יודע, בכלל. אתה ואני כנראה נמשיך ונהיה באינטראקציה לשמחתי הרבה בענף הזה, וכמו שאמרנו ככה בצחוק, אנחנו לא נצא לפנסיה, אנחנו נמות עובדים.
חד משמעית.
חד משמעית, עם חיוך מרוח על הפנים.
עד 120.
עד 120. תודה רבה.
אהבה, תודה שהזמנת אותי.
כיף גדול, מה?
גם לי.
תודה.
בכיף.
הסודות מאחורי חלונות הראווה, בהגשת בני חליף. הפודקאסטים של 103 FM.